את מה שכתוב ממילא בתורה. הרי לא חשוד עלינו יפתח שהוא לא יצטט נכון, יש לו את התנך. הרי אתה יכול להגיד ששמואל הנביא שכתב את הספר חזה בעיני רוחו הרואה, שמואל הרואה ראה שיהיה פעם ביקורת המקרא, אז הוא הכין לנו תחמושת נגד. זה נראה מופרך שהוא יצטרך להטריח את עצמו עד כדי כך. אנחנו לבד נגלה שזה שטויות. אבל יש פה מסר גדול מאוד לדורות. מסר חשוב ביותר לדורות, ומי שסיפקה לנו את ההצדקה הכל כך חשובה למסר הזה, הייתה לא אחרת מאשר המכונת שרת החינוך, שולמית אלוני. יודעים שהייתה אחת כזאת? יש, היא עוד קיימת. ישנה בעולם. שרת החינוך, אגב, זה לא ביטוי שלי, זה הביטוי של החברים שלה. בממשלת רבין הראשונה, לפני טרם הרצחו, הוא הצליח לחבר בבלתי אפשרי. ממשלה אחת, שס מצד אחד, עם 17 מנדטים, ומרץ עם 13 או 12, אני כבר לא זוכר, מהצד השני. ממשלת שלום לאומי, שלום דתי. וכמובן שכל הזמן היו טקלים אחד עם השני, אלה ירו עליהם ככה ואלה אמרו עליהם ככה, ושולמית אלוני ולא אחרת נהייתה שרת החינוך. או כפי שחבריה קראו, שרת החינוך. מה היא עשתה דבר ראשון שהגיעה למשרד? דבר הראשון. כן, הוציאה את ספר יהושע מתוכנית הלימודים. אף אחד לא מחה. הוא סבבה, תורידי גם אלגברה, תורידי גם זה, בסדר, למה לא? פחות ללמוד יותר טוב. אבל מה שהיא עשתה, וזה כנראה הקדיש את השאה גם אצל החברים שלה, היא ביטלה את היציאות לסיורים בפולין, של בתי הספר. באיזה נימוק? הם לומדים על ההיסטוריה של 100 השנים האחרונות. נכון? הרי יוצאים ללמוד לראות את פולין, אז זה לא מסע בהנאות באירופה. זה ללמוד את ההיסטוריה של עם ישראל במאה השנים האחרונות, ב-200 שנים האחרונות. הם חוזרים משם ימניים. צרה צרורה. משרד החינוך מתקצב סיורים בפולין, והנוער חוזר ימני. אז אתם מבינים שהיא לא יכולה להרשות את זה. זה הפסיקה את התקצוב של משרד החינוך לסיורים בפולין. איפה רואים שהיא צדקה? מכאן. כשלומדים היסטוריה של עם ישראל, נהיים ימניים, לא מוכנים לוותר השטחים. מעניין, לא? כשאומרים אמת, האמת ההיסטורית משרה רוח הקודש על עמי ארצות. הופך אותו לאיש עליון. תסתכלו, הבן אדם נהיה בעל רוח אלוקים. נכון? תראו מה כתוב עליו. ותהי על יפתח רוח השם. אז זה לא נבואה, זה רוח גבורה מן קודם השם. ככה התרגום מתרגם, נתן בן עוזיאל. אבל מה נותן רוח גבורה ללוחמים? יש היום בצהל, היום קוראים לזה, פעם קוראים לזה תרבות תורנית, נכון? תרבות יום א', תרבות תורנית, תרבות, כל זה דעת. היום קוראים לזה רוח לחימה. יש מחלקת רוח לחימה. מבינים שתכנים היסטוריים של עם ישראל, דתיים כאלה של עם ישראל, הם נותנים את הכוח לחיילים שהם אפילו לא שומרי תורה ומצוות, אבל הם מחוברים. תפתח הגלעדי, אמנם היה אני לא יודע אם להשוות אותו לחילונים של ימינו, חלילה, אבל הוא לא היה מגדולי מנהיגי ישראל, במובן הרוחני של המושג. אז מאיפה הוא קיבל את השעה ואת הרוח הזאת? זה מסר לדורות. אתם רוצים לשאוב רוח? היסטוריה. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, ואנחל עליון גויים, ואפרידו בני אדם, איפה זה התחיל? ואיפה הגענו הנה? ליל הסדר כזה, לא תעשה סדר, איך הגענו, איך זה התחיל? אמת, היסטורית, של 100 שנה אחורה, 300 שנה אחורה, והנה אתה מקבל את זה. אז הנה יש עליו רוח השם, בסדר? מובן עכשיו הצורך לחזור, למה זה כל כך חשוב? כי באמת רואים איך הוא למד את זה. זאת אומרת, כאילו, המצלמה של התנך מלווה את הקריאה של יפתח עד שהוא נהיה. אתה פתאום רואה מה נהיה ממנו. השיח הזה, ההתכתבות שלו עם מלך בני עמון, הופך אותו לאיש אלוקים. איך תהפך לאיש אלוקים? תלמד תנך כמו שצריך. תנך עושה את זה. בסדר? מובן, כן. רק קח את המיקרופון אליך. תעבירו לו את השחור.
זה בכלל מעניין, שיפתח שנה בעצם לבנו אותם,
האמונים. מה?
שתנו עליהם כמה הרבה שנים.
כן.
פתאום הוא פתח לו משרד, הוא שלח לו מלאכים, אתה יודע שתראה את כזאת. ואני חושב, כאילו, מי אתה יראה שתפתח?
תראה, למה, בוא תשאל את זה, שאלה יפה מאוד, אבל בוא תשאל, כן, אין סיבות שהוא יגיע אליו, תכף נראה, זה נקודה מאוד חשובה. אבל תשים לב, זאת הסיבה שכנראה אנשי זקני גלעד שממש לא אהבו את יפתח הגלעדי, נכון? אגב, לא הוספנו לזה שלא כל בית ספר היה מקבל את יפתח ללמוד שם, כי הרי הוא בן אישה אחרת. אז תראה שבן אישה אחרת לומד תנ"ך כמו שצריך, תורה כמו שצריך, פשט תנ"ך עם רש"י, אפילו בלי רש"י, כי עוד לא היה רש"י, הוא נהיה איש אלוקים. ותהיה עליו רוח השם. לא חשוב המוצא המשפחתי שלו. מי אמא שלו ולא מי אמא ומי אחים שלו. זה כבר לא משנה. הוא יש לו את זה. ממה? ממה הוא שואב את זה? מכאן. תראה מה התורה עושה. מה לימוד תורה עושה לבן אדם? פשוט, לא גון הדור. והשאלה שלך אז לגבי נחש מלך בני עמון, איך הוא בכלל מתייחס אליו? זאת כנראה הסיבה שהזקני גלעד הולכים לקחת אותו מארץ טוב. כי הוא באמת נמצא באיזה מין אאוטסיידר כזה. הוא לא, בני המון לא מתסכים איתו. הוא עם הגדוד שלו ומתנהל עצמאית. לא סובל מהם כל כך. עכשיו, כשהוא הופך להיות הראש של יושבי גלעד, נכון? כי מי מינה אותו לראש יושבי גלעד? העם, נכון? הזקנים אמרו לו, מהפה שלך לאלוקים, והפה שלו אמר שאני נצח. אז אני ראש גלעד. אבל העם אומר, אין לו מעניין אותו העם, הסכמים כאלה, פוליטיקות כאלה. העם הוא אמר, אתה... ויקחו אותו, ישימו אותו העם עליהם לראש, לכל יושבי גלעד, ישר, על המקור. ואיך רואים שהוא אכן לקח את זה? למרות שהוא חתם על החוזה לפני השם, אמר את דבריו לפני השם במצפה וצעק לכולם, זה אני יהיה הראש שלכם, רק שהוא ייתן לי, שננצח אותם, כולם הריעו וסמכו. מילה אחת מוכיחה שהוא לא עמד בדיבורו. מילה אחת, נראה אם תגלו אותה. חידון היום בתנ"ך, מילה אחת מוכיחה שהוא לא עמד. מבינים מה אני שואל? היה הסכם. אני אהיה ראש לגלעד רק כאשר אני אנצח את עמון. לא? איפה רואים שהוא לא עמד בזה אפילו לא יומיים? הוא לקח את הרשות על הגלעד כי נתנו לו. אבל הוא אמר, רגע, הוא אמר את כל דבריו לפני השם. יפה מאוד. למה באת אליי להילחם בארצי? אתה שם לב שזה מתאים לשאלה שלך? ומזה גיליתי את זה, כי אני שאלתי גם את השאלה שלך. פתאום אני אומר לעצמי, רגע, למה באמת שמלך בני עמון בכלל מתייחס אליו? מי אתה בכלל? מה זאת אומרת, מי אני? אתה בא אליי להילחם בארצי, זה שלי. הגלעד שלי. מי נתן לו את הגלעד? אז אתה אומר, אונס רחמנה פטרי. אין לו ברירה. אין לו ברירה. אתה אומר, זה מילים. הקדוש ברוך הוא לא תופס את האדם ברגע מצוקה כזו של מילים. אין לו ברירה. הוא נאלץ. הרי הוא, כלפי הקדוש, כלפי שמיה, הוא אמר, אני לא ראש לגלעד עד שאני לא מקבל את זה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כלפי שמיה, הוא לא יכול להגיד ארצי. למה באת אלינו להילחם בארצנו? בסדר. אבל אם הוא ארצי, מה זה אומר? I'm the king. אבל אתה עוד לא. אתה אומר, זה רק כלפי חוץ. זה כמו, לא נעים להגיד, להבדיל, אדון אבו מאזן. שערפאת היה קורא לו מאזן. אתם יודעים למה קורא לו מאזן? למה קוראים לו אבו מאזן? האבא של מאזן. מי זה המאזן הזה שהוא האבא שלו? הבן שלו. איפה הבן הזה נמצא? בקבר. וכל פעם שהוא היה מעצבן את יוסר ערפת, יוסר ערפת היה קורא לו, מזן, בוא הנה. בלי אבו. מה היה מבין האבו מזן הזה? עוד שנייה ערפת חותך את גרונו. סגנון דיבור של שכננו העיקרי. הוא אומר ככה באנגלית, נכון? ושעתיים אחר כך אומר הפוך בערבית. והכל מסתדר. אז מה, אתה יפתח הגלעדי ככה? אומר לקדוש ברוך הוא ככה, ואחרי שעתיים אומר ככה? יש שפה לקודש, שפה לחול, שפה לפוליטיקה. אתה אומר, אין לו ברירה. אני מוציא לך, הנה יש לו ברירה. יגיד, בארצנו, ארצנו. למה באת אליי להילחם בגלעד? אפילו בלי אליי. למה באת עלינו להילחם נגדנו? חסר ניסוחים שאני יכול להציע לך? מי היה הקופירייטר שלו שהציע לו את הנוסח הזה? הוא חייב, הוא חייב לעמוד מול. ספור אותו, מי אתה בכלל? אז הוא אומר, אני מלך הגלעד. אבל יש למעלה מישהו ששמע, אתה לפני 10 דקות אמרת, אתה מלך הגלעד, רק שהוא ייתן לך אותם. בוא נגיד שהקדוש ברוך הוא לא בא איתו חשבון, הראיה, אגב, שימו לב שגם אדם כזה שלא עמד בדיבורו, לומד תנ"ך, לומד תורה, והשם עמו. נכון? רוח השם שורה עליו. תראו איזה יופי זה. בא לעשות באמת משהו חיובי לעם ישראל. מלמטה, ממקום מאוד נמוך. אפשר ללמוד מזה הרבה תובנות לימינו. איך להתייחס למנהיגות של ימינו. אפילו אהוד ברק. שאנחנו לא מחזיקים את דעותיו ובהתנהגויותיו הפוליטיות. נכון? גם החינוכיות אנחנו לא שמים אותו עטרת לראשנו. אבל בכל זאת אי אפשר לקחת לו זכות אחת שהוא חזר מהסכמי קמפ דיוויד שלו, שהיה אז בשנת 2000. הוא חזר וראינו אותו במטוס, אני זוכר שאני ממש התרגשתי ששמעתי את זה. הוא אמר, למה הוא לא הצליח בשיחות שם, בשנות 2000, שהערבים התחילו באינטיפאדה כזאת גדולה, גם ערבי ישראל, למה זה לא הצלח? הוא אמר, אני שלושה דברים לא מוותר, לא יכול לוותר. לא אוותר על אחדות האומה, על קודשי האומה ועל ביטחון האומה. קודשי האומה זה שהערבים תרשו את הר הבית. The holy zone הם קראו לזה. האמריקאים תמיד יש להם ניסוחים כאלה לא משמעותיים, כאלה, מעבדי משמעות. ועל אחדות האומה, זאת הוא הבין שתהיה מלחמת אחים, הוא יוותר על כל השטחים, אז אם לא יהיה לפחות איזה ריכוזי אוכלוסייה או איזה משהו שהערבים מוותרים גם הם על משהו, אז יהיה מלחמת אחים פה, יהיה סכנה. וביטחון האומה, שלושה דברים שהוא לא מוותר עליהם. והוא לא בוגר ישיבת מכון מהיר, וגם לא מרכז הרב. אבל בכל זאת יש לו את זה, אחריות של מנהיג. הוא ראש ממשלת ישראל. אתה רואה, זה בא ממקום הזה, זה כאילו ללמוד את זה, להבין את זה. בסדר? אל תבטח בנדיבים, אתה אומר לי. בסדר? אני לא בוטח בו, אני בוטח בו. אבל יש לו שלוחים, אתה רואה שזה... צריך להבין שקל וחומר, שאם זה אינדוקציה כזאת, נכון? מסילת ישרים בנוי על, ספר מסילת ישרים שאחר, בנוי על הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שקוראים לה חוק כלים שלובים. נכון? זה כתוב שם ככה. תורה מביאה לידי זהירות. זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי הפוך. קודם כל זריזות, אחרי זה זהירות, אחרי זה נקיות. פרישות, טהרה, חסידות, רוח הקודש. ענווה, רוח הקודש. אז אתה מבין שאתה יוצק הרבה תורה, אתה מקבל קצת פחות זהירות. אבל יותר ממה שהלך הקודם. הרבה, עוד תורה, עוד זהירות, עוד זהירות, עוד זריזות, עוד זריזות, עוד נקיות, עוד נקיות, עוד טהרה. עוד... זה חוק כלים שלובים. אתה לא מיד מגיע. נכון? אבל זה לא מיד, זה לא שלבים דיכוטומיים. זה כאילו קצת, עוד קצת תורה, עוד קצת נקיות, עוד קצת תורה, עוד קצת חסידות, עוד קצת תורה. עוד... בסדר? זה כאילו חוק כלים שלובים כאלה. אני אומר גם פה אותו דבר, אתה לומד עוד קצת, עוד קצת נפתח לב של אנשים שהם בהנהגה, ישתתפו וילמדו ויהיו מחוברים, עוד קצת הציבור ידבר יותר, ידרוש יותר תורה, אז המנהיגות שלו תהיה בהתאם, לפום גינטה גננה, לפי איך שאנחנו, המנהיגים שלנו. אז אם אנחנו יותר תורניים ברוח ובשאיפות שלנו, אז המנהיגות גם היא תהיה כזאת, תדבר ככה, היא תחשוב ככה. תפילות מועילות, לימוד תורה מועיל. אפילו שהוא לא לומד באופן אישי, אבל הוא ראש הממשלה שלנו, אז אנחנו לומדים. אז זה הוא לומד. כמו מספרים על רב מוישה לב מססוב, אני חושב, זה היה עליו. שהוא היה אחד האדמו"רים היותר פעלתנים. הוא היה עוסק בכל מיני, עוזר לאיזה זקנה להשיג תנור, מקושש קש לאיזה אלמנה, מאכיל סוסים ביריד עם הכובע שלו, ככה, בזמן שכולם הולכים לכל נדרי, וכן הלאה וכן הלאה. כל מיני עלילות רב מוישה לב מססוב. לעומת זאת, רבנים אחרים באותו דור, ישראל מרוז'ין או תלמידים ככה, היו למדנים גדולים. שמלקה בניקנשבורג, רבו אפילו של רבוי של מיססו, והם היו למדנים גדולים. כל היום ישבו ולמדו. והוא בעל מויפטים כזה, הוא עושה כל הזמן מעשים קטנים. אז פגשו את חסידי הרב הלמדן, פגשו את חסידי, את האדמור, את אותו עצמו, את רבוי של מיססו, ומאכיל איזה סוס. אמרו לו, רבנו, איך אתה ככה מתבטל מתורה, עושה כל מיני מעשים פה ושם? הרבי שלנו לומד תורה מהבוקר עד הערב, ואתה מתבטל. אז הוא שואל אותם, אני לא מבין, אני לא לומד תורה, והרבי שלכם לומד תורה? אמרו לו, כן. מה אנחנו רואים? הרבי שלנו רואים אותו כל הזמן לומד תורה, ואתה כל הזמן מסתובב עם מעשה חסד. אז אמר להם, אני לא מבין. אם הרבי שלכם לומד תורה, אז גם אני לומד תורה. כי אם הרבי שלכם לומד תורה, הוא לומד תורה גם בשבילי. ואם הוא לא לומד תורה בשבילי, מי צריך את התורה שלו? מי צריך את התורה שלו? זה מה שאנחנו לומדים פה. זה מסר לדורות. התורה ניתנה לכל ישראל, לכל ישראל. אם אתה לומד תורה, זה משפיע גם עליו. אם הוא לומד תורה, זה משפיע עליך. רואים את זה. מה עושה תורה? קצת תורה פה, עושה פונגינטה גננה. המנהיגות הולכת לפינו. אז יש בידינו שליטה. אתה לא צריך להיות חבר במפלגה שלו. אתה חבר בעם. בערבון מוגבל, או בערבון בלתי מוגבל. תערב לו. תגיד, זה בעיה שלו, שישרף. לא, אם הוא נשרף, כולנו נשרפים אחריו. הוא ראש הגפרור. אבל מבינים, זה משהו חזק ביותר. רואים את זה. הוא מוליך אחריו דור שלם. והם דור בוגדני, שאפילו הקדוש ברוך הוא כבר אמר, אין לי כוח בשבילם, אין לי כוח. ותקצר נפשו בעמל ישראל. אז הם מקבלים מנהיג לפי העם. אתה רואה גם איזה מין מנהיגות, מאיפה יפתח קיבל את מנהיגותו? מהזקנים האלה שזרקו אותו לכל הרוחות. על ארבע הם צריכים לחזור אליו. והוא בא עליהם וגם רומס אותם קצת, עושה להם ככה. אתם, מכם שום דבר, רק ממנו. ועכשיו הוא לוקח לעצמו. בלית ברירה, אני מסכים איתכם, בלית ברירה. הוא מרגיש לפחות שזה בלית ברירה, כי הוא צריך לדבר עם מלך בני עמון, שיבין על מי מדובר פה. אני, מלך הגלעד. מדבר אליך, מלך הגלעד. לא, אבל להגיד ארצי. כן. בוודאי, בוודאי, רק מילה אחת. לכן אמרתי מילה אחת שגילו אותה מיד. ארצי, פירוש הדבר שהוא מתייחס אל עצמו כבר כמלך הגלעד. זה מה שהוא חושב. זה נקודת המוצא. הרי זה לא נכתב במכתב השני. זה נכתב במכתב הראשון. מה לי ולך כי באת אליי ללחם בארצי? אז הוא אומר לו, ארצך? זה שלי. תחזיר לי בשלום. אז הוא מתחיל לספר לו את ההיסטוריה. ושם הוא באמת לא עושה את עצמו מלך. ספר בענווה גדולה מאוד את מה שקרה לעמם ישראל. אומר אמת. אומר אמת גדולה. ומהאמת הגדולה הזאת, למרות שהוא קצת זייף עם הארצי, בכל זאת הקדוש ברוך הוא ותהי עליו רוח השם. אז איך זה נעלם לו פתאום? בואו נלך לשאלה השנייה. איך זה נעלם לו? למה הוא עכשיו צריך נדר? מה המצוקה שלו? מה המצוקה שלו? ואל תמציאו. תראו לי בפסוקים. בלי להמציא. כל אחד יכול להגיד מצוקה. יש לו מצוקות כאלה ואחרות. בלי פסיכולוגיה. אני רוצה לראות בפסוקים. ובפסוקים כמעט ולא כתוב כלום. אבל בכל זאת, הפסוקים נכתבו לאנשים חכמים. תסתכלו טוב ותגלו מה הייתה הבעיה שלו. כן. קח את המיקרופון, להסבר לקהל.
הוא קורא ויאמור את המילה ואת המשה, ויאמור את המשתגילה, ויאמור את המשתגילה,
יפה מאוד. מי הרוח הגדולה עד הנדר? אתה מכוון אותנו למה שכתוב. התנך כמו שהוא כתוב. בוא נקרא את מה שכתוב. לא נגיד על התנך, בוא נקשיב לו. בוא נקשיב לו. מה הוא מספר? מה קרה בין הרוח הגדולה שנובעת מלימוד תורה, השתני כזה של פרשת השבוע, לבין הנדר שזה מצוקה? אתה אומר בסך הכל תיאור מאוד פלסטי כזה, טכני, שהוא עובר ממקום למקום. עכשיו תסבירו לי, אז מה? איך זה גרם לו מצוקה? שהוא יצטרך נדר. מה? מה זאת אומרת רואה נפשות פועלות? נו, מה זה? זה אנשים טובים. הוא אומר, אחריי, כולם אחריו. לא, אל תגיד לי אולי. אני רוצה, ודאי, ודאי. באו איתו אנשים? יש לו צבא, הוא כסח אותם. איזה גדוד? יש לו פה אוגדת איוש. יש לו פה אוגדה, יש לו פה. הוא מגייס אותם בלי שום קושי. איפה הקושי בגיוס? אתה צודק. יש לו קושי בגיוס. מה הקושי שלו בגיוס? למה קשה לו לגייס אותם? הם לא פוחדים. הרי לפני שעתיים הם שרו, שעתיים, לפני שבועיים הם שרו, הוא יפתח מלך הגלעד. אז הם לא, אין לו בעיה איתם. יש לו בעיה איתו. יש לו בעיה איתו. למי הוא נודר נדר? לעם הוא נודר נדר? הרי אם היה לו בעיה עם העם, אתה יודע מה היה צריך לעשות? מי שלא יוצא אחריי, אני אשחט את כל כבשותיו. מישהו כבר עשה את זה? אחריו. שאול עשה את זה. אז גם הוא יודע לעשות. זאת אומרת שאין לו בעיה לגייס אותם. הם אחריו. הוא אומר, בואו אחריי! הם כולם אחריו. אבל עם מי יש לו בעיה? עם מי יש לו בעיה? עם הקדוש ברוך הוא. למה יש לו בעיה עם הקדוש ברוך הוא? כי מה הוא צריך לעשות כדי לגייס? לחתום על צווי גיוס. כדי לחתום על צו גיוס, מה אתה צריך להיות? מינימום ראש ממשלה. אתם מבינים את הבעיה שלו? הוא נפל בפח. מרוב הרצון שלו למעוך את הזקנים, ולהגיד להם, מכם אני לא רוצה כלום, אני מקבל מהקדוש ברוך הוא, הוא פספס פה משהו מאוד פשוט. אם אתה לא ראש הגלעד, אז איך אתה, איזה סמכות אתה? אז מילא תגיד, מול מל מלך בני אמון, במכתב שהוא כותב, נו, טקטיקה של פוליטיקאי, אחרת לא יספרו אותו. מי אתה בכלל? אתה לא הנציג הרשמי של היהודים. אז למה שנדבר איתך בכלל? נכון? קודם כל תוכיח שאתה ראש ממשלה, ו... אז תגיד, הוא עשה את זה ככה, לרב חד מילטה, הוא לא באמת התכוון, אבל אין ברירה. אבל עכשיו יש ברירה. הוא נאלץ לחתום על צווי גיוס, ואנשים לא רוצים להתגייס, הוא אומר להם, אתם לא מתגייסים? תסתכל עליהם כזה מבט, אתם יודעים מי אני? מפתח מלך הגלעד. ראש הגלעד. אתה תסרב להתגייס? בסדר? תטופל. 3 נקודות. הוא רק המבט שלו, כמו שעשית עכשיו ככה. אתה לא מתגייס, אה? אתה לא מתגייס, עם הגבות הוא עושה. מה זה הגבות שהוא מזיז את הגבות כדי לגייס לוחמים? זה לקיחת השלטון. אז הוא מתחיל להרגיש לו נוח כלפי שמיה. אז למה הוא פותח את הפה בלי לחשוב? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אני, נכון, אני לוקח אשראי. אחר כך אני אשלם לך. אחר כך אני אשלם לך. אתם מבינים מה הוא עושה? למה הוא טעה בלשונו? נדר את הנדר. למה הוא בכלל צריך נדר? בגלל שהוא אמר, אני מהזקנים, תראו, בז לדבר יחה ולא. מיני ווה, הפה שאמר, הפה שיתיר, הוא הפה שאסר. הפה שאסר הוא הפה שיתיר. אתה אמרת על הזקנים, לא רוצה מכם, אני יהיה ראש הגלעד, ממנו יתברך. אז עכשיו כשאתה מרמה, ואתה אין לך ברירה, אתה חייב לקחת את השלטון, אחרת איך תגייס אנשים. הוא עובר ממקום למקום, זה מה שמסופר בפשט, הוא עובר ממקום למקום, למה? למה? לגייס אנשים. חוזר למצפה, ועכשיו הוא נזכר במה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא במצפה, נכון? שגאז הם צעקו לו, יפתח מלך הגלעד, אומר, לא, 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 לא מרשה לצעוק, יפתח מלך הגלעד. אני אהיה מלך הגלעד כשננצח אותם. נו, ועכשיו הוא יפר את זה. גם את הדיבור השני שלו הוא יפר. אז מילא סלחנו לו על הארצי. בסדר, זה רק במכתב לגויים. לא נחשב. כתב את זה בעמונית, זה לא בעברית. בסדר? אבל פה הוא עצמו כבר לא סולח לו. אז הנה המצוקה שלו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע, אני גונב ממך, אבל אחר כך אני אשלם לך. תן לי. תראו איך הוא אומר. והיה בשובי בשלום. הוא מרגיש לא טוב עם זה, נכון? כי מה יכול להיות? שהוא באמת ינצח, אבל הוא יערק בקרב. אין ערבויות. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אחר כך אני אשלם לך. עכשיו תראו את הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא סיבב שהבת שלו תצא לקראתו? שיצא כלב, מה אכפת לקדוש ברוך הוא? הכי חס הקדוש ברוך הוא על הכלבים. יחוס על ביתו יותר טוב. ומה מיוחד בבת הזאת? חוץ מזה שהיא חכמה מאוד. מה עוד מיוחד בה? היא יחידה לו, אין לו ממנו בן או בת. מה זה אומר? בדיוק. בדיוק בנקודה הרגישה. אתה רוצה לשלם? בבקשה. עושים עסקאות עם הקדוש ברוך הוא, זה על אמת. תוותר על המלוכה. אתה לוקח את המלוכה לפני, אתה מחזיר אותה אחרי. אין בעיה. Fair enough. לא כדאי לעשות עסקים עם הקדוש ברוך הוא. עסקים תעשה עם בשר ואדם. עם הקדוש ברוך הוא כדאי להיות נאמן. בלי עסקאות. כן. נכון. מצוין מה שאתה אומר. הבנתם את ההערה של מאיר? יש פה דיספרופורציה, כי זה בדיוק העניין. כי מה זה המלחמה עם בני המון? שטויות. שטויות. אתה מבין את המצב של עם ישראל? זה הכל ה-inside story, המריבות הקטנות האלה בפנים. בני ובנך, הבעיה האיראנית, הידועה, היא יותר בינינו מאשר שם. אם אנחנו נדבר בפה אחד, בלשון אחת, בשפה אחת, ונהיה בראש אחד, מאופקים, חכמים ונבונים, אז השם יעזרנו. אולי אפילו לא יצטרך להפעיל שום דבר. אבל כשאנחנו בינינו הופכים את זה לאישו, אז זה אותו דבר פה, תמיד? שיותר מדי, יש פה יותר מדי נגיעות אישיות, יותר מדי לשימוש בקדוש ברוך הוא נגד זקנים, זקנים בעל כורחם באים, הצדק מתבקש, הקדוש ברוך הוא לא ותרן, לא מוותר. כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. יש פה... מעריך הפה וגבי דילי, אתה הבטחת לקדוש ברוך הוא ולא עומד בדיבורך. אגב, שימו לב, אחד הדברים שרואים פה בצורה מדהימה, זה שהשופטים בכלל ומנהיגי ישראל בכלל בתנך, אחד האפיונים הגדולים ביותר של הסיפור התנך על דמויותיו, שכל אדם גדול בישראל, בדיוק בדבר שהוא היה גדול בו, שם הוא גם נכשל. אצל יפתח זה מדהים. במה היה יפתח גדול? בדיבור. תראו איזה נאום. איזה ציטוטים, איזה אמירה. יש לו גם חוש הומור. הוא גם עוקצני. הוא אומר לו, עוקצני על האמת. הוא אומר לו, את אשר יורישך כמו שלאיך, אותו תירש. מה אתה אומר? עכשיו את אשר הורישנו השם אלוקנו, אתה תיקח. אנחנו נירש את מה שהוריש לנו השם, ואתה את אשר יורישך כמו שלאיך, תקבל. לך תצעק לכמוש. נראה אותו, נותן לך משהו. תמיד את האירוניה? על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, הוריש, אלוקי אמת, נותן. אתם, מה שיוריש אתכם, תצעקו אליו, תתגודדו כמשפטכם, ונראה מה יהיה. כן, הוא גם מזלזל באמונה שלהם. לא אג להם, זאת אומרת, כוח הרטוריקה שלו והדיבור, זה השלב הגדול. גם על הזקנים אומר, אם משיבים אתם אותי, טוב, זה השם נתן אותם לפניי, אז זה יהיה לראש. הכל בדיבור. כוחו בפיו. ומה הוא נכשל? בפיו. נכשל בפיו. רוצים לראות זה עוד שופטים? יש הרבה. דבורה הנביאה. מה הייתה גדולה? בנבואה. נכון? בנבואתה. שגם זה כוח דיבור. במה כשלה דבורה לפי דברי חז"ל? בגאווה. נבואה שורה על ענב חכם, גיבור ועשיר. ענבה, גיבורה, חכמה ועשירה. אין הבדל בין גברים לנשים בנבואה. אבל בענבה גם אין הבדל. כמו שאיש צריך להיות ענב כדי להיות נביא כמו משה רבנו, כמשה רבנו, גם אישה צריכה להיות ענבה. אבל אם היא אומרת, עד שקמתי הם בישראל, עד שקמתי, עד שאני, אני, אני, אמרת אני, אני, אז היא צריכה להגיד, אורי, אורי, דבורה, שרה ממנה רוח הקודש. אמרת אני, אני, ואכן לא מצאנו שקמה ממנה נבואה. אין לה בנים, מה זאת אומרת, עד שקמתי הם בישראל, מי ממשיך אותך? איזה נביאים קמו אחרי דבורה? אין. זאת התפארות שאין מקומה. לא, מקום להגיד עד שקמתי, תקימי, שיהיה. כמו חנה, חנה היא אם הנבואה. מהרגע שחנה הצליחה ליצור נבואה בבנה, נבואה עד חורבן הבית, יש נבואה. עד מלאכי. ברצף, כולם תלמידים שלו. והוא תלמיד שלה. אבל דבורה סתם אמרה, בלי לעמוד אחרי זה. אותו דבר רואים את זה אל אהוד בן גרה, דיברנו על זה. מה גדולתו של אהוד בן גרה? איש הדממה. יודע לפעול מתחת לקלעים, בשקט, בלי לדבר, בלי לעשות מה שצריך. ליצור רצח שנראה כמו מוות טבעי. אומנות של לוחמת הדממה. איש קומנדו. ואהוד מת, אהוד מת. עגלון מת, אהוד מת. כאילו, הוא לא איש דיבורים. הוא לא יחזיר בתשובה את עם ישראל באמת. זה לא מחזיר בתשובה. באותו מקום ששם הוא היה גדול, שם היה נס, שם גם הלא, אי הצלחה. זה אגב נכון אצל כולם. זה מרים, משה, נכון? ומה גדולתו של משה? שהוא נאמן לקדוש ברוך הוא. אם לא היה נאמן לקדוש ברוך הוא, לא צריך אותו. אומר חז'ל, ביקש הקדוש ברוך הוא קנקן מזופת, ולא מצא אלא את קנקנו של משה. מה זה קנקן מזופת? זה קנקן שלא מזיל, לא לוקח לתוך עצמו שום דבר. לא עושה לעצמו כלום. הכל הוא נותן. אז אפשר לשפוך בתוך הקנקן, בערבון בטוח שהוא ייתן את כל מימה, והוא לא יבלע לעצמו כלום. וחוץ ממשה, אף אחד לא עמד בזה. זה מדהים לחשוב. כולנו עם נגיעות, רק משה אין לו נגיעות. ובמה נפל משה? במה היה חטאו? האחד והיחיד שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, תכתוב, תכתוב למה חטאתי, למה אני נכנס לארץ, שלא יאמרו זייף משה את התורה. על מה? לא האמנתם בי את בני ישראל. כל עניינו של משה זה לגרום לעם ישראל להאמין בקדוש ברוך הוא. פעם אחת, דקה בסלע. לא, כלום. לך אתה תרביץ פה לסלעים בקרית משה, אפילו אשפוז לא תזכה. אפילו לא בכפייה. מי יסתכל עליך בכלל, מי אכפת לו שאתה מרביץ עם הכל לסלעים. לא, אני מחפש מים. יגידו לך, בסדר, חכה, ירד גשם עוד יומיים, יהיה לך מספיק מים. אל תרביץ לאבנים, לא עשו כלום. גם לך לא עשו כלום. משה יקע בסלע, הוא לא נכנס לארץ. והרמב"ם מסביר את זה באריכות, כתוב בזוהר, יש ברב קוק יש לזה. זאת אומרת, המקום שהאדם הוא כל כך גדול, שם גם יכול להיות הכישלון. אצל משה זה כישלון צ'יק, כזה קטן. אבל אצל משה זה קטן צ'יק כזה, זה צריך תיקון גדול. אז רואים את זה חזק מאוד. כן, יפתח הגלעדי, פיו הכשילו. כן, פיו הכשילו. הדיבור הגבוה שהוא עשה מול הזקנים, כדי למאוך אותם, כדי להגיד להם, אני לא מכם, לא, אין לי אמון בכם. לא רוצה מכם שום דבר. זה גרם לו את המצוקה, כי אין לו ברירה. אתה חייב לקחת את המלוכה, אחרי אתה תצא למלחמה. מי ישמע לך בכלל? אז זה לא רק מלך בני עמון לא יספור אותך, הציבור לא. לכן עבר, 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 עבר. כל מקום כזה הוא עובר, אנשים מתגייסים אחריו, הוא אומר, רואי, מה אני עושה? אני לוקח את המלוכה, כאילו, אני... אתה המלך, הוא לא מוכה בהם, לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, אז אני אשאר בבית. אז אגיד, כן, אני המושל של... מטעם המלך, ושריו, נא לצאת לצבא. ואז הוא מרגיש לא נוח, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני אחזיר לך אחר כך. אז הוא מחזיר אחר כך את מה שהוא לקח. לקחת את המלוכה, תחזיר את המלוכה. שהוא בז לזקנים, שהוא בז לזקנים. בז לדבר יחבל. תראי, זה גלגל, להזדקקות. הם בזו לו, הם צריכים אותו. הוא בז להם, הוא צריך אותם. ופעם הבאה נדבר על הנדר שהוא נדר, למה הוא לא באמת התיר אותו. מה הבעיה להתיר את הנדר הזה? למה הוא נתקע עם זה? עד כאן, עד כאן היה פוליטיקה, שבוע הבא יהיה דתיות. איך מתירים נדר? למה הוא לא הצליח להתיר את הנדר? ואיך הוא פתר את הבעיה? מה, הוא באמת זבח אותה? נותר לזבוח ילדה, אישה, מוזר, עד כאן. טוב לכולם.